בעמוד קוף קף גימל. בעמוד קוף קף גימל בעמודה השמאלית למעלה, נכון? זה לא יכול להיות איפה שאתה מסתכל, כי אתה מסתכל מצד ימין, והעמוד הוא מצד שמאל, נכון? קוף קף גימל, אתה בקוף קף גימל? יופי. כן, טוב, אני רואה מי שעובד עליי. בעמודה השמאלית, דיבור מתחיל ושלא יגלו את הסוף. כלומר, הביטוי הוא שלא יגלו הסוד. וואה, כל זה. טוב, אם כן, אחת מהשבועות זה לא לגלות את הסוד. מה קרה? טוב, ושלא יגלו הסוד, זה אחד מהתנאים, אם כן, של הגלות. זאת השבועה השישית. מתוך שש השבועות, זאת השבועה השישית. לא, זה כבר קראנו את זה. נכון? קראנו. אנחנו עכשיו בפסקה החדשה ובמדרש. נכון? מה זה? התחלנו לקרוא. ובמדרש, שיר השירים רבה פרק ב', אמר ארבע שבועות ישביעם. כן? כלומר, בעוד שבגמרא מצאנו דעה שאומרת שלוש שבועות, ודעה שאומרת שש שבועות, יש גם דעה שאומרת ארבע שבועות. האמת היא שיש עוד דעה אחת שלא הוזכרה פה במערל, מובד גם בגמרא בכתובות, ששבועה אחת. הדעה של רב יהודה. אבל לא משנה כעת, אנחנו עומדים כאן את השבועות כפי שמופיעות בשיר השירים רבה. ארבע שבועות ישביעם, שלא ימרדו על המלכויות, ושלא ידחקו את הקץ, ושלא יגלו מסתורין שלהם, ושלא יעלו בחומה מן הגולה. אם כן, למה משיח בא? לקבץ גלויותיהם של ישראל עד כאן. כלומר, אתם רואים שבתוך ארבע שבועות האלה בעצם נמצאות שלושת הראשונות, ואחת מן השלוש האחרונות. כלומר, השישית בעצם. אז יש לנו הראשונה, השנייה, השלישית ושישית. מה אין פה במדרש? הרביעית והחמישית. מובן? ופירוש מסתורין. כן, הרי בגמרא אצלנו כתוב שלא יגלו הסוד. וכאן כתוב שלא יגלו מסתורין שלהם. יש קצת הבדל, כי לגבי הסוד כתוב בה הידיעה. כלומר, שלא יגלו את הסוד, הכוונה שיש סוד מסוים שאסור לגלות אותו. אבל משל שיש סודות אחרים שמותר לגלות. כשאתה אומר לא יגלו מסתורין, הכוונה שום סוד. כי זה בלי הידיעה. ופירוש מסתורין הוא, כמו שאמרנו, שלא יגלו שום סוד בסתר לעובדי גילולים. ועוד שם, השבעתי אתכם בנאות ירושלים. במה השביעם? רבי אלעזר אומר, השביעם בשמיים ובארץ. מאיפה הוא יודע את זה? שהרי כתוב בצבאות. בצבא מעלה ובצבא מטה. בצבאות, בשתי צבאות. כלומר, שתי צבאות, בשמיים ובארץ. מה פירוש הדבר שהוא משביע אותם בשמיים ובארץ? זהו. זאת אומרת שהמניעה לצאת מן הגלות היא חלק מסדר העולם. כן? זה כאילו, זה לא משהו נקודתי, טכני. אלא הכוונה, השבועה הזאת תלויה בעולם כולו. אי אפשר להפר אותה, כמו שאי אפשר להפר את סדרי העולם. זה הכוונה. כן. אי אפשר להפר את המניעה הזאת. רבי חנינה בר פפא ורבי יהודה בר סימון. כן, יש לנו פה מחלוקת. רבי חנינה אומר, ישביעם באבות ובאימהות. למה? איך הוא יודע? בצבאות אלו אבות שעשו צביוני, ועשיתי בהם צביוני. צביון פירושו רצון בארמית. צווי בארמית זה רוצה. אז צביון רצון. זאת אומרת שהם עשו את רצוני, ואני עשיתי אותם כרצוני, עשיתי רצונם. על ידם עשיתי את רצוני, זאת אומרת, לכן נקראים צבאות, זה השם של האבות, כי האבות עשו רצון השם, לכן נקראים צבאות. בעילות השדה, אלו השבטים. רבי יהודה בר סימון, לעומת זה, אומר לא, אומר, ישביעם במילה, בברית מילה, בצבאות, בצבא שיש בהם אות. מה זה האות? ברית המילה. או בעילות השדה, ששופכים דמם כדם צבי ודם אייל. הרי הצבי והאייל, דמם נשפך כמים, והם מוכנים למסירות נפש. ורבנן אמרה, ישביעם בדורו של שמד, בצבאות שעשו צביוני ועשיתי צביוני בהם. במי? בדורו של שמד. דורו של שמד, אגב, יאמר לשבחך שאתה היחיד שמעיז לומר שאתה לא מבין את המילה. אחרים לא שאלו, נכון? סימן שכולם פה הבינו מה זה דורו של שמד, אף אחד לא שאל, נכון? נכון או לא? מה אתה אומר? עמית, אתה מסכים איתי? טוב, אז בוא נבדוק. מה זה דורו של שמד? אז למה לא שאלת? תירוץ לא רע. לא, דורו של שמד, הוא אומר, ישביעם בדורו של... למה אתה לא יודע מה זה יסוד? אתה לא יודע מה זה יסוד? למה לא שאלת אז? זה לא יכול להיות. אני התייחסתי לסוד כדבר שכבר דיברנו עליו מקודם. אז אתה לא תשאל, אתה לא תדע. כן. אז לגבי דורו של שמד, כיוון ששאלת, הכוונה, הדור של מרד בר כוכבא, שרדפו אותם על שמירת הדת, ונהרגו רבים מהם באותם הימים. אז ישביעם בדורו של שמד. לא, דורו של שמד זה כינוי אצל חז"ל לדור של בר כוכבא. זה זמנו של רבי יהודה בן בבא, אם נדייק.
זאת אומרת שכל השמורות האלה רק מדברות לתקופה ההיא, או
לכל התקופות? לא, ישביעם בדורו, הכוונה על ידי דורו. כמו שנשבע בשמיים ובארץ. ישביעם בשמיים ובארץ. הכוונה שמי שערב לקיום השבועה זה השמיים והארץ. ישביעם בדורו של שמד, הכוונה שישביע אותם, הוא שם ערב לשבועה את דורו של שמד. אני באמת לא יודע, הוא יסביר את זה בהמשך. מה זה לא יודע? בהמשך הוא מסביר את זה. כן. בסדר. דברים שאני יודע שהוא אומר בהמשך, אני אומר בהמשך. איזה דור הקודם? שהשואה? לא, שמד זה לא השמדה. יש הבדל בין שמד להשמדה. שמד זאת רדיפה על דת. בסדר? כלומר, או שאתה מחלל שבת או שאני אורג אותך. זה נקרא שמד. מה? האינקוויזיציה זה שמד, כן. מה? את מי? מי? מתי? ההפך. כיוון שהם לא היו מוכנים לחלל שבת, אז היו הורגים אותם. הרומאים, כן. טוב. בצבאות שעשו צביוני ועשיתי צביוני בהם. כלומר, הדור של השמד עשו רצוני ועשיתי רצוני על ידם. או בעילות השדה ששופכים דמם על קדושת שמי. הדה הוא דכתיב, כי עליך הורגנו כל היום. עד כאן. עד כאן מה? המדרש. כלומר, המדרש פה הוא מוסיף כאן תוספת שאין בגמרא. כן, בגמרא כתוב באופן כללי. אם אתם מקיימים את השבוע מוטב, ואם לאו, אני מתיר את בשרכם כצבאות או כעילות השדה. נכון? זה קצר מאוד מה שאומרת הגמרא. לעומת פה מה שיש הרחבה במדרש, לגבי אופי ההשבעה הזאת, שהוא השביע בשמיים ובארץ, באבות ובאימהות, ובשבטים, ובדורו של שמד, וכדומה. בסדר? לא, על כל השבועות. על כל השבועות, נכון. כן, הרי אמרנו, ארבע שבועות ישביעם. רק שפה המערה להוסיף, רק להסביר על פירוש המילה מסתורין, אז הוא מסתורין הכוונה הזאת. כן? ובמדרש, זה אגב מילה מסתורין, מעניין, זה גם בעברית וגם ביוונית. להסתיר, זה מילה עברית, נכון? סתר. אבל מיסטריה זה גם מילה יוונית, שפירושה סוד. כן. ובמדרש זה שאמר שישביעם בארבע שבועות. כלומר, אז קודם כל, מאיפה הוא לקח שיש ארבעה? שלושה ושישה, אנחנו הבנו מאיפה, נכון? כי כתוב שלוש פעמים השבעתי אתכם בנות ירושלים, וביצוע אותו בעילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את הארבע שתחפץ. כיוון שזה כתוב שלוש פעמים בשיר השירים, מכאן שישנן שלוש שבועות. מי שאומר שש, הוא דורש אם תעירו ואם תעוררו, נכון? כפול, אז שתיים כפול שלוש זה שש. מאיפה בא למדרש לקח שיש ארבע שבועות? מה, מי? נכון. פשוט מאוד, אם כתוב ככה, השבעתי אתכם בנות ירושלים מצוות ובלוצה, מה השבעתי אתכם? לא להעיר את האהבה, נכון? אז להעיר את האהבה, אם תעירו את האהבה, נכון? למה הרעיה צריכה להגיד פעמיים? אם תעירו ואם תעוררו, משמע שיש פה שתי שבועות כל פעם. היא משביעה פעמיים. מה? כל פעם שתיים, אז כפול שלוש, כמו שזה שלושה פסוקים, שתיים כפול שלוש, זה יוצא עד רגע. שש. בסדר? עכשיו, ועשה שאלה פה שהמדרש אומר לא כדברי זה ולא כדברי זה, אומר ארבע שבועות. אז שואל המהר"ל, מאיפה הוא לקח שיש ארבע שבועות? אז הוא אומר, ובמדרש זה שאמר שהשביעם בארבע שבועות, ונראה שדרש גם כן, נשבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי. כן, יש הרי עוד פסוק שבו כתוב ישבע. כלומר, אמנם הוא לא מנוסח כמו שלושת האחרים, שבשלושת האחרים כתוב, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. ואילו ברביעי כתוב, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת האהבה אני. אבל בכל זאת זה לשון שבוע, משמע שיש שבוע רביעית. בסדר? ככה דורש בעל המדרש. אף על גב שאינו דומה לשאר, שלא ייתכן שידרוש אם תעירו ואם תעוררו לשתי שבועות, שאם כן היו כאן שש שבועות ולא ארבע שבועות. אולי אפשר לעשות עם ככה שבע. כן, אבל זה תלוי. יכול שהוא סובר כמו הדעה הראשונה בגמרא. הדעה הראשונה בגמרא אומרת שיש רק שלוש, נכון? שכל פעם שכתוב השבעתי זה שבועה, לא שתיים. יכול היה להגיד שבע, אבל הוא לא אומר ככה, מה אני אעשה? בעל המדרש כנראה סובר כמו הדעה הראשונה בגמרא, שצריך לדרוש רק כל פעם שכתוב השבעתי ולא אם תעירו ואם תעוררו, ואז לא יוצא לו עוד אחד רביעית מזה שכתוב עוד פעם השבעתי. זהו, זה פשוט. ויראה שלכך אמר שהשביעם בארבע שבועות, מפני כי המשביע את אחר, הוא משביע שלא יצא מדבר שמשביעו עליו, רק יהן נשאר עליו לגמרי מבלי נטייה ימין ושמאל, לפנים ולאחור, ומפני זה היו ארבע שבועות. אני חוזר. ויראה שלכך אמר שהשביעם בארבע שבועות. כלומר, מה הרציונל של הדעה שאומרת ארבע? כי מה ארבע זה כל הצדדים. אז אם אני משביע מישהו, אני רוצה שהוא לא יזוז. אני גורם לך להיות תקוע עם השבוע שלי. מה זה להיות? מה? שש זה כל הצדדים, אם אתה מביא גם מעלה ומטה. אז כנראה שהמהר"ל מבין שכיוון שמדובר בגלות, בגלות אין מעלה ומטה. אין מעלה ומטה. לא, באמת, לפעמים המהר"ל אומר כל הצדדים זה ארבע, לפעמים הוא אומר כל הצדדים זה שש. אז מתי הוא אומר ככה, מתי הוא אומר כך? נראה שהוא אומר שש כשמדובר במצב של גדלות. גדלות, כן? מצב של קטנות זה ארבע. כיוון שמדובר פה בגלות, לכן מארבע צדדים מספיק. כן? כלומר, המקום אצל המהר"ל הוא ארבע, הזמן הוא שש. אז לכן הוא אומר, מספיק ש... כן. או לפחות להשאיר פתח לתפילה כלפי מעלה. כן. ויראה שלכך אמר שהשביעם בארבע שבועות, מפני כי המשביע את אחר, הוא משביע שלא יצא מדבר שמשביעו עליו, רק יהן נשאר עליו לגמרי מבלי נטייה ימין ושמאל, לפנים ולאחור, ומפני זה היו ארבע שבועות. כן. מה תגידו לו? וככה, יש שבועות שעניינן לא להוציא מהגלות, נכון? אז להוציא מהגלות זה להעיר את האהבה, נכון? אז כתוב, אם תעירו את האהבה, עד שתחפץ, אל תעשו את זה. אז זה שלושה שבועות, נכון? הפסוק הרביעי זה, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני. עכשיו, אפשר היה, אם כן, לא להתייחס לפסוק הזה, כשבועה האוסרת לצאת מן הגלות, נכון? וזה מה שעשו שתי הדעות שבגמרא, גם הדעה שאומרת שלוש, גם הדעה שאומרת שש, איננה מתייחסת לפסוק הזה. אתה איתי? טוב. מי שמחליט כן להתייחס לפסוק הזה, חושב שיש כן שבועה ששייכת לא לצאת מהגלות. והכיצד? בגלל שהוא אומר, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? לכאורה, היא הייתה צריכה להגיד, מה תגידו לו? שיבוא. נכון? למה זה שחולת אהבה אני? משמע שהיא רוצה להישאר במצב המחלה. בסדר? זה לא חייב להיות, לכן יש מחלוקת בדבר. בסדר? אגב, זה מעניין הדבר הזה, כי זה מראה על איזו התאהבות שיש ליהודים בגלות. יש אהבת הגלות. מושג מעניין. כן, אבל יש איזה מזוכיזם יהודי. יש לו אגב רציונל גם כן מאחוריו. זאת אומרת, זה לא סתם שהיהודים אוהבים את הגלות. הם אוהבים את הגלות כי אז הם מרגישים יותר קרובים אל השם, למשל. יותר קרובים אל השם. כמו שמצאנו ששכינה למעלה מראשו של חולה. מסביר המהר"ל, למה שכינה למעלה מראשו של חולה? כי החולה אין לו כוח מעצמו. אז הוא מראה בזה שהוא כל כולו תלוי בקדוש ברוך הוא. ולכן שכינה שורה עליו. כמו כן, המצב של הגלות הוא מצב שבו אנחנו מחוסרי עוצמה. אז נוח לנו במצבים כאלה להגיד שהקדוש ברוך הוא איתנו. כמו ש... כן, תלותיות כזאת. כמו שמצב, זה נקרא חולת אהבה, זה אהבה חולה. זה אהבה לא אמיתית. אהבה זה בין שני בני חורים. אבל יש מצב של חולי האהבה. כן, כמו שתראו למשל בכל הספרות לילדים שמופצת בעולם החרדי. זה מאוד מעניין. מופצת, כן? בעולם החרדי יש תמיד, היהודי הוא תמיד מסכן. תמיד מסכן. הוא תמיד קצת כפוף, לא הרבה, קצת. תמיד הבגדים שלו לא בדיוק מגועצים. לפי ההלכה. לא, חס ושלום. איפה כתוב הלכה שרדות כפוף? מה פתאום? זה לא כתוב בשום מקום. איפה זה כתוב? מה זה ראשך? זה ראשך הפיזי? זה ראשך הפיזי? לא, זה לא ראשך הפיזי, זה בפנים. הכרה, בהכרה כלפי מה?
אתה לא יכול להסביר מה זה פנימות. זה משהו כפוף.
כפוף, זה בריא? אסור להזיק לעצמו. זה אסור. אסור ללכת, זה כתוב בשולחן ערוך, כתוב משהו אחר. לא, בשולחן ערוך כתוב אסור ללכת לקומה זקופה. קומה זקופה זה לא כמנה ישר. ישר צריך ללכת. קומה זקופה זה הכוונה בהליכה של גאווה. שזה אגב גם כן לא בריא. זה הליכה לא בריאה. מה? אז עכשיו, כן, אז בסיפורים האלה של החרדים, אתה רואה, קודם כל, יהודי, קודם כל, הבגדים שלו לא מגועצים, הוא תמיד מסכן, והגוי, זה ממש יפה לראות אותו. ממש, איזה יופי של בן אדם, אתה רואה ככה, ורוד, גיבור, כמו שצריך ככה. זה בעיה.
למה ככה?
בגלל שהיהודים אוהבים את הגלות, אוהבים את המסכנות, מרגישים ששמה... יש משהו שיותר חזק מן הגוי. כן, הגוי הוא חושב שהוא חזק כי יש לו נשק, כי יש לו מכונית מצוחצחת. אני חזק כי אני מתפלל, אני אומר תהילים. מה, זה בסוף הספר. זה בסוף הספר, נכון? היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעים. שהיוזמה היא שלה. מה? אז כן, זה הכל. כן, כתוב בסוף הספר, נכון? מים רבים לא יוכלו לכבות אהבה, ונהרות לא ישטפוה, נכון? טוב, כן. יש בזה משהו, זה לא כל כך נעים להיות גלותי, אבל זה יותר קל להיות גלותי, נכון? פחות אחריות, פחות אחריות. פה אתה צריך לטפל בצבא, בכלכלה, ביחסי חוץ, ביחסי פנים, בהקמת... ישיבות והקמת מוסדות וכו', זה לא אוניברסיטאות, הכל, זה לא קל. כן? הכל תחת אחריותך, לא רוצה, אני רוצה בשקט לשבת בכולל, מה אתם עושים בחיים שלי?
חדל ממנו ונעבדה.
נכון, חדל ממנו ונעבדה את מצרים.
אבל
הם יתרגלו
לזה.
מה? זה מאוד קשה להיה באמת לשים את הגבול. למה? המטבחון של הכולל הוא בסדר. לאחרונה אפילו מישהו הביא תפוזים בזה.
הרב, אני לא מדבר על המטבחון, אני מדבר על עמל התורה, לא על המטבחון.
מה קשה ב... אתה מקבל כסף, מה קשה לעמול בתורה?
קשה, לעבוד בבניין יותר קל.
אז לך תעבוד בבניין, מה אתה רוצה אחרי ש... טוב, הלאה. לא, זה הרגשה טובה אבל לא צודקת. כי הקדוש ברוך הוא מבקש גם כן לצאת מהגלות הזאת. הוא רוצה לצאת מגלותו. אתה שם אותו בגלות, הוא רוצה לצאת משם. מובן? ויש שכינה למעלה מראשו של חולה, אבל השכינה היא בתוך הבריא. אם הוא בריא, אז שכינה בתוכו.
אתה
רואה את זה.
אתה אידיאלית, אבל לא...
למה לא? שכינה, אם צדה... הרי איפה יש שכינה? איפה שיש חיים בכל תוקפם? איפה שיש עוצמה של חיים? שם יש שכינה. טוב, איפה אנחנו? ומפני זה היו ארבע שבועות. כי העשרה מן העניין אשר הוא עליו הוא בארבעה צדדים כמו שהתבאר. ויראה לומר שגם בגמרא לדעת רבי חנינה שאומר כי האמיתי זה לא בדיוק רבי חנינה שם, זה רבי יוסי בר חנינה, כן? אני מצטער שאלה צריך לתקן, אבל זה רבי יוסי בר חנינה. איך אני יודע? כי גם המערה לפני כן אמר רבי יוסי בר חנינה, זה לא רק שאני מתקן אותו לפי הגמרא שלי, מתקן לפי הגמרא שלו. ויראה לומר שגם בגמרא לדעת רבי יוסי בר חנינה שאומר כי שלוש שבועות ישביעם, הוא עניין זה כאשר תבין דברי אמת שאמר כי שלושה שבועות ישביעם, מפני שהוא סובר כי העשרה הוא בשלושה פנים. כי הרי הוא אמר אפשר להסיר אדם ממצבו על ידי ארבעה צדדים, אבל יש גם צד לומר שהעשרה היא בשלושה פנים. האחד הוא ביטולו לגמרי, השני שלא יוסיף, השלישי שלא יגרע ממנו. אז אפשר גם לסכם את זה שאדם נשאר באותה נקודה בשלושה דברים. של הנשבע. של המושבע. כן? שהמושבע לא יתבטל, שלא יוסיף ושלא יגרע על מצבו. שלא יתבטל. אם מישהו מתבטל, נגיד מת, אז כבר אי אפשר להשביע אותו. השבוע נגמרה. נכון? ולכך היה צריך שלושה שבועות. וגם רבי לוי שאומר שהם שש שבועות, דעתו כך. כי השבוע שישאר עומד על עניין אשר עליו, ולא יהיה לו עשרה לשום צד, והצדדים הם שישה, כאשר יצטרף על זה המעלה והמתה. ולכך כאמר שישביעם בשש שבועות. ולמדרש שאמר שהם ארבע, כי הצדדים שהם בשטח הם ארבע. ולכל אחד יש טעם מופלג. מה הוא מתכוון להגיד? ולכל אחד יש טעם מופלג, שיש פה... עוד טעם פנימי על פי הנסתר. למה זה אמר ארבעה, זה אמר שש, זה אמר שלוש. מה? זה הוא לא אומר, אבל מי שקצת מצוי בקבלה מיד מבין לה על מה מדובר. לא, לא, זה ברור למה. ג' ו' וד', כל אחד מבין. טוב, וכלל אלו הדברים, כי גזר השם, הוא מתכוון פשוט לפי הספירות, נכון? שלוש שבועות זה כנגד כתר חוכמה בינה, מי שאומר שש כנגד חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, ומי שאומר ד' כנגד המלכות, שהיא הבחינה הרביעית. כן. וכלל אלו הדברים... לא. וכלל אלו הדברים, מה שרוצה להגיד שעל פי הקבלה, הכוונה שזה מסודר לפי סדר הספירות.
כן, זה כספירות, הרביעי, מה זה?
לא, זה המלכות, נקרא ד' כי היא דלה.
ומה זה
אמר לנו שזה מסודר? וזה שרוצה להגיד שזה מסודר לפי הספירות, הכוונה שזה דבר עצמותי ולא מקרי. כלומר, זה דבר עצמי שיש שבועות אלוהיות בעולם כדי לקיים את הגלות, לפי כל השיטה שלו בספר, שהגלות היא חלק מסדר העולם. נכון, בדיוק. כראה, הבריאה, היא מסתירה את השם או מגלה את השם? מה אתם אומרים? גם וגם. לכן, כדי לדעת את השם, צריך שתהיינה תקופות בהיסטוריה של גילוי, ותקופות בהיסטוריה של גלות. לכן זה הכרחי שיהיה גלות וגאולה. ככה מסביר המהר"ל בתחילת הספר. בסדר? וכלל, לכן, גם כיוון שהגעת בזמן שאנחנו לומדים פרק עבד הלת, אז צריך להתחיל מההתחלה, ועד השיעור הבא, אתה חוזר על הכל. כן, מה טוב?
אני לא אמר שזה צריך
כן. דברים שאינם גדולים יכולים להיות מקרים. זה מה שאומר המהר"ל. דברים הגדולים אינם במקרה. דברים הקטנים הם כן יכולים להיות במקרה. כן, יש אקראיות, מה שנקרא. למשל, הצבע של העץ שלך, או של העיפרון, הוא כחול, נכון? אבל זה מקרי לחלוטין, זה אותו דבר כמו ירוק. נכון? זה לא דבר שהוא חשוב, לא דבר שראוי לראות אותו כשייך לסדר העולם. לעומת זה, זה שעם ישראל גולה או חוזר לארצו, זה דבר גדול. דבר גדול אינו במקרה קרה. בסדר? זאת אומרת? לא, לא, לא. יש גם חוכמה לברר מה גדול ומה קטן. אמרו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח דבר גדול ודבר קטן. אז מה? לא הניח, כלומר לא שם בצד. לא שם בצד, לא שום דבר. הכל הוא ידע. גם דבר גדול, גם דבר קטן. שואלת הגמרא מה זה דבר גדול, מה זה דבר קטן. איזה זה שהגמרא שואלת, זה כבר אומר שיש סולם כזה. מה נחשב גדול ומה נחשב קטן. מה, הוא מקרי הסולם?
לא, לא,
לא, לא, לא מקרי. למה? לא, ודאי שהיא מקרי, כי המהר"ל אומר לך, דבר גדול אינו במקרה, משמע שדבר קטן יכול להיות במקרה. עכשיו, אולי אתה לא מבין את הפירוש של המילה מקרה במהר"ל. מקרה זה לא הכוונה בלי השגחה, אלא מקרה הכוונה שזה לא עצמי לדבר, שזה יכול היה להיות אחרת. זה המשמעות. עכשיו, אם בכל זאת דבר קטן שהוא במקרה יכול להיות בהשגחה, זה כן. לא הכרחי אגב, ההשגחה לא מפשטת על כל דבר. בכל מקרה, נכון? ההשגחה לא מפשטת על כל דבר, יש דברים שהם בלי השגחה בעולם. כידוע. למשל, כמה דגים הקריש הזה יאכל היום? האם יאכל 1,000 או 1,100? אין השגחה על זה. אין השגחה. אה? יכול להיות, אתה יודע, כדי שהוא דואג שיהיה לכולם מה לאכול, זה נכון. אבל איזה כמות? כמה דגים הוא אוכל? האם הקריש הזה בכלל יהיה לו מה לאכול או שהוא ימות ברעב? זה בכלל לא משנה. אין על זה השגחה פרטית. יש השגחה כללית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משגיח שיהיו קרישים בעולם. נגיד, אם יישאר רק זוג אחד של קרישים בעולם, תהיה השגחה פרטית עליו כדי שלא יכלה אמין. אלא אם כן החליט הקדוש ברוך הוא שכבר הגיע הזמן שיכלו הקרישים מן העולם. הלוואי.
אין אדם נוטה אצבעות שמחליטים עליו.
רגע, סליחה, האם אני צריך עכשיו להתחיל ללמד את כל פרק שמיני של ספר שמונה פרקים על הנושא הזה? כן? וכל מה שהרמב"ם כותב במורה נבוכים, חלק ג' בפרק י"ז? לא, נכון? בעל שם טוב לא מסכים עם זה, נכון. בעל שם טוב אומר שכל דבר הוא בהשגחה פרטית, כולל המסלול של העלה. העלה שנושר מן העץ, אם הוא ייפול ככה או ייפול ככה, לפי הבעל שם טוב זה בהשגחה פרטית. וממילא זה גם עצמי. כלומר, לפי זה אין דבר שהוא מקרי במהותו, לפי הבעל שם טוב. וזה דבר שמאוד קשה לקבל אותו. רוב גדולי ישראל לא מסכימים עם זה.
אני יכול להסביר מה ההבדל? כי זה השגחה פרטית.
השגחה פרטית זה הכוונה שזה מכוון. זה מכוון. כלומר, זה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא שהעלה ייפול בדיוק לפי המסלול הזה ולא לפי המסלול ההוא. לפי הרמב״ם אין לזה שום חשיבות. העלה יכול ליפול כך, יכול ליפול הפוך. לריבונו של עולם לא אכפת. זה לא שהוא לא יודע איך הוא נופל. זה שהוא יודע הכל, הוא גם יודע איך העלה נפל. אבל זה לא אכפת לו. ואם באמת העלה ילך לאיבוד, הקדוש ברוך הוא לא יתערב כדי להציל אותו. מה אתה אומר? בלי סיבה פרטית, כן. עם סיבה כללית, כן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעוניין שיהיו עלים בעולם. זה חלק ממחזור החיים, מהמחזור הביולוגי. כן? מחזור החנקן, כל מיני דברים כאלה.
אדם פרטי, סתם את החוויה, זה כמו
עלה? תלוי איזה אדם. אתה שואל לגבי אדם. האם אדם יש גם עליו השגחה פרטית, או אין עליו השגחה פרטית? אומר הרמב״ם, זה תלוי באיזה סוג אדם מדובר. ככל שאדם הוא יותר נעלה, ככה ההשגחה הפרטית עליו יותר גבוהה. יותר נמוך, יותר שפל, ההשגחה הפרטית יותר מסולקת ממנו, עד שיכול להיות מצב שיש אדם שהוא מופקר גם. אבל אדם הנעלה מאוד, יש השגחה פרטית גם על הציפורניים שלו. רגלי חסידיו ישמור. רגלי חסידיו ישמור, כתוב.
אבל לא הבנתי, אבל מה זה אומר? אם הקדוש ברוך הוא חשוב לו איך הבן אדם הזה יתנהג או לא?
לא. האם הוא יתערב לטובת אותו אדם, או לרעת אותו אדם, בעקבות מעשיו או לא. זה מותיר את ההשגחה בידי האדם. עד כאן החריגה שלנו מהנושא, ואנחנו חוזרים עכשיו אל הפרק. כן, וכלל אלו דברים, כי גזר השם יתברך את הגלות, שלא יצאו מן הגלות והשיעבוד. כי הגלות צריך לזה כמו שהתבהר. ולכך גזר שלא יסור לשום צד, ודברים אלו הם ברורים, נקודה. כן. זאת אומרת שיש החלטה אלוהית שהגלות תימשך. ומה, עכשיו הוא נכנס לפרטים, כן? שכל החכמים אלה אומרים, ישביעם בשמיים וארץ, ישביעם באבות ובאמהות ובשבטים ובדורו של שמד. מה המשמעות של הדברים האלה? או במילה? מה? לא. לא, לא. יהיה רק שלוש דעות. ג' ו' ד'. זה מה שהיה. בטוח. ומה שאמר רבי אלעזר, שישביעם בשמיים ובארץ. כלומר, שישביעם בשמיים ובארץ, שהם שומרים הסדר אשר השם יתברך סידר אותם. ולא ישנו ולא ימירו את אשר גזר השם יתברך. ואין אחד שיעבור. וכך ישמרו ישראל מה שגזר השם יתברך בגלותם על ישראל. כאילו שלגלות יש משמעות קוסמית. הוא חושב שהקוסמוס איננו יכול לשחק עם עצמו. כן? הכוכבים לא יכולים לזוז ממסילותיהם. כך עם ישראל איננו יכול להחליט סתם ככה לבטל את הגלות. וכמו שאם היו יוצאים שמיים וארץ ממה שסידר השם יתברך להם, דבר זה היה הפסד לעולם, וכך אם יהיו יוצאים ישראל ממה שגזר השם יתברך הגלות, הוא איבוד לישראל. לכך לא ישנו הגזרה. הכוונה כל הזמן שהגלות צריכה להיות. ומה שאמר רבי יהודה בר סימון, שישביעם באבות ובאמהות, פירוש, כי אין לומר שישביעם בשמיים ובארץ. כן? כלומר, רבי יהודה בר סימון הוא חולק על רבי אלעזר. למה, מה רע לו בזה שצבאות זה שמיים וארץ? מה מפריע לו? הוא אומר, כי השמיים וארץ אינם פועלים רק בטבע, כמו שברמה שנתברך. ולכך הם שומרים הסדר. אבל הגלות הוא נגד טבע האדם, וקשה על האדם. לכן זה לא מספיק שאתה משביע בכוחות הטבע, כי הגלות זה משהו אנושי. ולאדם יש נטייה לצאת מגלותו. לכן צריך שבועה בשם האדם. מי זה האדם? האבות. ואם לא היה משביע רק בשמים ובארץ, לא היה שבועה זאת קיימת לסבול קושי הגלות. ולכך אמר שישביע באבות ובאמהות, שהרסו רצונו של מקום, אף שהיה קשה עליהם. ונבחנו ונצרפו. ולכך באבות ישביע. כן. מה מבקשים כבר ממך? מה? מהאבות ביקשו ללכת נגד כל העולם כולו. כל העולם כולו עובד עבודה זרה, ואברהם מתבקש לעשות את ההפך הגמור, וללמד את זה את כל העולם, ולהיות מוכן להיכנס לאש בשביל זה. מה מבקשים ממך סך הכל? לקום לתפילה?
מי ביקש ממנו
איזה? לך לישון מוקדם.
מי ביקש ממנו
איזה? רמוס חצראי. ומה שאמר רבי חנינה, שישביעם במילה. דעתו כי אין ראוי שישביעם באבות בלבד. כי בגלות היו שופכים דם שלהם כמים. אז זה לא מספיק. אתה אומר, אני מוכן לעשות מה שעבר על האבות, אבל בסופו של דבר האבות לא נהרגו. אבל לקבל גלות שבה הורגים אותנו, אולי אני לא אסכים. ולפיכך אמר שישביעם במילה. שגם במילה שפיכת דם. ולפיכך במילה ישביעם. מה? לא, זה עכשיו אני אזכיר את זה. איפה ראית את זה? נכון, זה המילה, זה כמו המילה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה משביע אותנו במילה, לא היינו מקבלים גלות כזאת שבה שופכים את דמנו. כי אם אתה משביע אותי רק באבות, אני מוכן לעשות מה שהאבות עשו. אבל לעשות יותר ממה שהאבות עשו, אני לא מוכן. והרי בגלות אנחנו עושים יותר ממה שהאבות עשו. כי האבות לא נהרגו. אבל בגלות אנחנו נהרגים. אז אולי אני לא אסכים, אני, ברגע שאני רואה שמתחילים הפוגרומים, אז אני מחליט שאני לא מסכים יותר לשבועה, לכן נשביע במילה, שאפילו על מנת שיהרגו, שישפך דמם. בסדר? מה מה בסדר? אז זה סימן. נכון. זה שפיכת דם, זה שפיכת דם. למה? זה שפיכות דמים, זה שפיכות דמים. ומה שאמרו רבנן, ישביעם בדורו של שמד, כי לא די שישביעם במילה. כי במילה אינו אלא שפיכות דמים בלבד, רק שופכים קצת דם. אבל הגלות, מה?
אבל אפילו יצחק הוא היה מוכן למות.
אבל הוא לא מת בסוף.
אבל הוא היה מוכן?
אבל הוא לא מת בסוף. בגלות מתו ממש. יותר גרוע מהעקדה.
אבל הוא היה מוכן למות.
היה מוכן, זה לא רע. כלומר, אני מוכן להיות מוכן, אבל לא יותר מזה. כן, אבל בסוף הוא לא מת. אז לכן, אתה לא יכול להשביע באבות אם קורה לך משהו ש... אבל היו הרבה שנהרגו בחוץ לארץ, נכון? מיליונים נהרגו, נכון? אבל הגלות היה יותר גרוע משפיכות דמים. למה? היו מייסרים אותו בייסורים משונים וקשים מאוד. ולכך אמר שהשביעם בדורו של שמד. מה היה בדורו של שמד? שהיו מסרקין את בשרם במסריקות ברזל, כמו שעשו לרבי עקיבא. ולכך השביעם בדורו של שמד. ואם תאמר, יש פה שאלה יפה, דורו של שמד עצמם במה השביעם, שלא ישנו. אתה אומר, אתה משביע אותי בדורו של שמד. אז לכן, אני צריך להיות מוכן לסבול אפילו מה שעבר על דורו של שמד. זה קשה. אבל למה דורו של שמד כן היו מוכנים לזה? ואין זה קשה. כי פירוש בדורו של שמד היינו במידה שהיה לדורו של שמד. שהיו דבקים בה דורו של שמד. כן, בכנה מידת המסירות נפש. לא שהם רצו את זה בינם. ובאותה מידה השביע אותם שלא ישנו בניין הגלות, כי דורו של שמד, אף על גב שהגיע להם המיטה בגלות, לא היו משנים. ועוד, פירוש בדורו של שמד רצה לומר, אף אם יהיו רוצים להמית אותם בעינוי קשה, לא יהיו יוצאים ולא יהיו משנים בזה, וכן הפירוש אצל כל אחד ואחד. ויש להבין. כן, לכאורה, למה הם הסכימו לגלות הזאת? אלא זאת הייתה מידתם. לא, יכולים להגיד, אם זה ככה אנחנו מתבוללים וזה.
אבל במה הוא השביע
אותם? אותם הוא לא השביע, נכון.
זה לא בסדר, כי
הם יש להם תרומיה. להם באמת יש תרומיה. הם יכולים לבוא בטענות, למה עשית לנו את זה? אגב, דור של שמד זה דור שדווקא ניסה למרוד ברומאים, אם שמת לב. טוב?
מה? מתי בדיוק?
מה?
כאילו השבועה הזאת מין הושבעו באיזשהו דור, או זה משהו הרבה יותר...
לא, דורות הגלות. הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שכל זמן גלותם, שלא ינסו לעלות בחומה וכדומה.
כן, אבל יש איזשהו תקופה מסוימת שבה השבועה הזאת יצאה לפועל? כאילו הכוונה...
ברגע שהיה חורבן הבית.
אז זה אומר שברגע שהיה חורבן, באותו רגע אוטומטי זה מושבן באותה
שבועה. נכון.
פוטנציה.
לא פוטנציה. פוטנציה,
השבועות היו קיימות, ברגע שהם יצאו לפועל, ברגע שהיה...
נכון, זה כתוב בשיר השירים הרי. בשיר השירי השירים נכתב על ידי שלמה המלך. בזמנו אני חושב שלא הייתה גלות. בזמן שלמה הייתה גלות. והיה
צריך ייסורים מאוד מאוד קשים כנגד
החריגה מסדר העולם? לא. הכוונה שאפילו אם יהיו ייסורים קשים, יישארו בגלותם. זה הכוונה.
כן, אבל החומרה הזאת של השבועות באה כנגד
כן, בגלל שהגלות היא ממש מאוד לא נסבלת, כן? מאוד קשה להיות בגלות, אבל הקדוש ברוך הוא מעוניין בה. כיוון שהוא מעוניין בה, אז הוא משביע אותך בשבועות, אפילו בדורו של שמד.
למה
הוא
מעוניין?
מה אתה אומר?
השבועה
הייתה
שהם יישארו בגלות.
רגע, מה חשבת שזה השבועה?
יעלו בחומה,
לא? מה זה לא יעלו בחומה?
מה?
לא, לא לעשות ברית מילה, זה לא כתוב. הרי קראנו את הגמר. מה ארבע שבועות?
שלוש.
מה היו ארבע שבועות או שלוש, קראנו? נכון, נו. נכון, נו.
זה לא מסתורים, זה סוד.
כן. איזה סוד זה אסור לגלות? אז זה הסביר. כן, ודאי, הוא הסביר את זה לפני כן אמר, בשיעורים הקודמים. היית בשיעורים הקודמים? זהו. אז מה, אבל אתה לא... ראיתו שיש שיעור מהר"ל, אתה אומר, איזה פרק הרב מלמד? פרק הבדל, טוב, יאללה, אז עד השיעור אני אספיק כל ה-24 פרקים, לא? לא, לא ככה.
אני שואל אותך.
זה ההקדמה, זה 25.
זה השפעת...
אה, זה באמת שאלה שאנחנו מדברים עליה. דיברתי אגב במשך מספר פעמים בשיבה שיעור הזה, הזכרתי מדוע לפי המהר"ל הגלות זה חשוב. כן, הרי אני שואל אותך שאלה פשוטה, העולם מגלה את השם או מסתיר את השם? מה אתה אומר? גם וגם. לכן על מנת לגלותו, לגלות את השם, אני חייב שתהיינה תקופות היסטוריות של גלות ותקופות היסטוריות של אסתר, של גילות. איך זה יכול להיות? כן, מדוע בית שלישי לא יחר עליו? נכון, זה שאלה, לכאורה זה כבר לא זה, נכון? אז זה כבר עולם אחר. כלומר, בית שלישי הוא כבר מצב של עילוי העולם. הוא מדבר על זה לפרק נ"ה. נגיד לפרק נ"ה, הוא הסביר. אגב, יש גם ספר של הרב קוק על זה, נקרא למהלך הידיעות בישראל, ששם הרב מסביר גם כן את מהלך הגלות, מהלך הגאולה, ומדוע יש שלושה בתי מקדש דווקא. ומדוע בעצם הגאולה הזאת היא גאולה שאין אחרי הגלות. גם חז"ל אמרו את זה. צריך לברר למה, כי באמת לכאורה, אם זו קטגוריה קבועה של המציאות, היה צריך להיות שתמיד יהיה פעם גלות, פעם גאולה, פעם גלות, פעם גאולה, ככה עד אינסוף. מין מחזוריות כזאת של העולם, כמו בתפיסה היוונית של ההיסטוריה. אנחנו לא אומרים ככה, אנחנו אומרים שהעולם מתעלה. זאת אומרת שיש איזה קץ למצב הזה, המצב הזה של 6,000 שנה, הוא מצב שבו אנחנו קונים את מידתנו, זאת אומרת את זכות הקיום שלנו. אז אנחנו עובדים קשה, זה לוקח לנו כמה אלפי שנים, אבל בסוף אנחנו כבר קונים עצמאות מול הבורא, ואז אנחנו יכולים לצאת מגלותנו ולהכיר אותו פנים אל פנים, בלי מסך. כן? אבל זה נושא באמת שצריך להרחיב עליו הרבה. ודאי שהיה. בית ראשון נבנה אחרי גלות מצרים. הוא תוצר של יציאת מצרים. אם תסתכל בספר מלכים, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, והיום הזה, בחודש השני, ברחזיב, יוסד אלך לשם. זאת אומרת, שהכתוב מראה לך, שבמפורש, שכל הבניין של הבית על ידי שלמה המלך, הוא סוף יציאת מצרים.
480 שנה?
סך הכל, מה זה יש? זה 480 שנה.
כל זה נשאר גלות מצרים?
לא.
גלות מצרים זה
בתוך הגלות. הבנתי את השאלה, אני רציתי לענות. היציאה מגלות מצרים הושלמה בזמן הקמת הבית על ידי שלמה.
בסדר, אבל למה הוא סך של גלות?
היה גלות לפני כן. היה גלות לפני כן.
גלות מצרים, אבל יצאו ממנה, גמרנו.
לא, לא יצאו בדיוק ממנה. התחילו לצאת ממנה. לקח 480 שנה לצאת ממנה לגמרי. מה? מכל הבחינות, כי הרי כתוב TVMO, כי כתוב אתה צודק, פיזית כבר יצאו, אבל כתוב TVMO ותתאמו בהר נחלתך, מכון ישיבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. כלומר אתה רואה כבר ביציאת מצרים בקריאת ים סוף המטרה שמושקפת לפניהם היא המקדש. מובן? טוב, בבקשה. בכלל, למה יצאו ממצרים? לאיזה מטרה? אז מחלוקת במחילתא, אבל ההלכה היא שיצאו ממצרים כדי לבנות בית המקדש. כן, ככה אומר המהר"ל. כן, מה אתה אומר?
כשהעם ישראל בגלות, ההסתר והגילוי של הקדוש ברוך הוא, זה מצב שהוא מיועד לגבי עם ישראל עצמו או לגבי האומות?
דרך עם ישראל יש גילוי והסתר כלפי כל האנושות. כשהשם נגלה, הוא נגלה לעולם כולו. כשהשם מסתתר, הוא מסתתר לעולם כולו. הגיוני, לא? לא, עד רבה. כשאנחנו בגלות הוא לא מתגלה, הוא מסתתר. עם פה, אז השם נגלה. לעולם כולו. גם לעם? כולו. לא, זה לא אופטימי, זה המציאות. לא, 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 אין דבר כזה. המושג של גלות הוא מושג פוליטי, גיאוגרפי בלבד. הרעיון של גלות רוחנית, או גאולה רוחנית, זה מושג נוצרי מובהק, שעליו נחלקה היהדות מהנצרות. הנצרות מהיהדות, נכון. בסדר? אז ברגע שעם ישראל חוזר לארצו, יש לו מלכות, חוזרת שכינה לשרות בעולם. פשוט מאוד. זה לא משנה כמה מיליוני יהודים נשארו בחוץ לארץ, כי יהודי ארץ ישראל הם כלל ישראל, כפי שכתוב בגמרא במסכת אוריות.
תלוי
במספר מסוים שהוא בארץ? לא, אפילו עשרה. העיקר שיהיו עצמאים, אם יש להם עצמאות. כן. זה הלכה מפורשת במסכת אוריות.
הרב
זמן
אני מדבר
על 600,000 אנחנו יודעים שכדי שתשוב העצמאות צריכים להיות 600,000 יהודים בארץ. אבל זה כבר ידיעה סודית. אני מבחינת ההלכה בלבד, אפילו יהיו 1,000 יהודים בארץ, והם מקימים מדינה, זה נקרא גאולה. אפילו אם יש מיליארד יהודים מחוץ לארץ. כן.
איפה
זה הגלות? מה זה? בחוץ לארץ.
כן, אבל
לפי
איזה מפה? של היום, של התורה?
מה זאת אומרת, לפי איזה מפה?
יש גבולות של היום?
השאלה שלך, אני חושב שהיא שאלה מבולבלת, אם תרשה לי.
למה?
אתה יכול לשאול שאלה אחרת. מה הן גבולותיה של ארץ ישראל? זו שאלה בפני עצמה. מה שלא יהיו הגבולות של ארץ ישראל, הגלות זה להיות מחוץ לאותה ארץ. זה הכל. בסדר? כן, בבקשה.
אומרים שביאת המשיח, ביאת המשיח, יקרה בשנת 6,000.
לא.
בבריאת העולם.
לא. במירה ביבינו אמן.
זה מה שאומרים, לפי
אתם. אז אתה עבוד, אז אנשים יטעו אותך.
אז זה מה שאני אומר, אנחנו נעשה, זה יקרה.
לא, יטעו אותך, אבל אני יכול לעשות את זה, זה לא נכון. הלאה, כן. לא, להשביע, לא, לקבל, להשביע בדרוש השמד, מה שיקבלו על עצמם אפילו את ייסורי דרוש השמד.
אוקיי.
לא שומע.
לא שומע.
נכון, משהו כזה.
נכון.
לכן היציאה מהגלות הייתה משהו אלוהי לגמרי. זאת אומרת, לפני 150 שנה, 160 שנה בערך, החליט הקדוש ברוך הוא להחזיר שכינתו לציון. זה הוא התחיל עם זה. ומאז התחילו כל מיני תהליכים, הציונות המדינית והציונות הרוחנית והציונות ההתיישבותית וכו', הכל התחיל מאז. מאז שבספרות עליונות של העולם העליון הוחלט לבטל את השבוע. זה לא יכול להיות תלוי בנו.
אנחנו אומרים הרבה פעמים בשיעור שהגאולה, גאולה פוליטית,
נכון, אכן כן, נכון.
במובן הזה שאנחנו צריכים לעשות
את זה. נכון, נכון, זה בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט לבטל את השבוע, אז יכולנו סוף סוף לפעול כמו שאנחנו רגילים לפעול. דיינו להקים מדינה. זאת אומרת, זה משהו מסביר לך, משהו מסביר לך כאן המערב. זה שמצד הטבע הגלות היא בלתי אפשרית. כלומר, לא ייתכן שהיהודים יישארו בגלות ככה. בוודאי שהם ירצו לכבוש בחזרה את ארצם. הם לא עושים את זה, יש כנראה איזשהו עיכוב לא רציונלי שמונע אותם. מהו העיכוב הזה? השבועה. לכן מי יכול לבטל את זה? רק הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מבטל את השבועה, אז אנחנו מתחילים לפעול באופן פוליטי.
אבל אנחנו צריכים עכשיו שהקדוש ברוך הוא
יפעל. לא.
הגלות היא משהו כל כך עצמי.
לא. זה עצמי לרצון של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא רוצה בגלות. אבל זה נגד הטבע, הוא אמר את זה.
כן, אבל...
כיוון שזה נגד הטבע, ברגע שהמניעה מוסרת, אז אנחנו חוזרים לבנות את המדינה.
זה מה שאני מנסה להגיד, שזה לא רק נשמע פה שיש איזשהו קפיץ דרוך שנותנים לו להשתחרר.
לא,
זה
בדיוק קפיץ דרוך, זה בדיוק העניין, זה בדיוק קפיץ דרוך, לפי מה שהוא הסביר. אני פשוט חוזר על הדברים שאמר בתחילת הפרק, שלמדנו לפני שלושה שבועות, שיש, שהרצון הנורמלי של היהודים זה לשוב לארצם ולהשיב את מלכותם, ובכל זאת זה לא קורה בגלל שיש עיכוב. והעיכוב הזה הוא עיכוב מהותי.
בעצם הגאולה זה תהליך המשך.
ודאי. לכן הוא כולו אלוהי. כלומר, זה החתם סופר מסביר בדרשותיו, שבכל הגלויות, כשיצאנו מהן, היה לנו איזה מנהיג קריזמטי. משה רבנו, עזרא הסופר, יהודה המכבי, כל מיני כאלה, נכון? אבל הוא אומר, באחרית הימים, הגאולה נעשית על ידי הקדוש ברוך הוא בלבד. מה הכוונה על ידי הקדוש ברוך הוא? בלי מנהיג. מה אתה רואה, לא? רואים את זה. כן, אבל מה הוא? לא רוצים. לא, אני מסכים איתך, אבל בן גוריון, עם כל הכבוד, זה לא מנהיג בשיעור קומה של הקדמונים. כלומר, בסופו של דבר הוא ניסה על כנפי ההסתדרות הציונית וההגנה והפלמ"ח וכל זה. היו כל מיני כוחות בסדר, אבל אני אומר, אבל דווקא אדרבה, ההשגחה שולחת אליך אדם שהוא, יש לו עוצמה, אין מה לדבר. אבל בשיעור קומה, קטן בכל זאת. גם הרצל, הרצל לא פועל לבדו. כלומר, הרצל עבד עם כל ההסתדרות הציונית, ואגב, זה לא הצליח כל כך, מי יודע מה. כך לא 50 שנה. זה לא כמו שראית אצל הקדמונים, שתוך זמן קצר, טרח, המנהיג עושה את הכל. כן. האלה המתנגדים בהתנגדות מהותית לציונות סבורים שהשבועות האלה תקפות גם היום.
מדוע? למה הם לא רואים את ההנהגה הטבעית הזאת כביטול של השבועה?
מדוע הם לא רואים את ההנהגה הטבעית כביטול של השבועה? כי הם לא חושבים שגאולה זה דבר טבעי. זה השפעה אגב של המיתוס, חדירה של המיתוס לתוך היהדות. לא, לפי הטבע, אמר המהר"ל, הטבע של אומה להיות בארצה ועצמאית. נכון? ככה הוא אמר. ולכן ברגע שהמניעה מוסרת, הטבע חוזר לעצמו. נכון? היה אפילו יהודי אחד שאמר את זה לפני הרבה שנים, זה היה רבי יוסף אבן כספי. רבי יוסף אבן כספי חי לפני 700 שנה, בכל זאת. הוא אומר ששיבת ציון זה דבר מובן מאליו. שהרי אריסטו כתב שסדרי החברה הם כגלגל החוזר בעולם. זאת אומרת, גם יחסי המדינות והעמים זה דבר, גלגל החוזר בעולם. ולכן, אם הייתה איזשהו קונג'וקטורה, זאת אומרת, איזשהו סדר כזה, שגרם שאז רומא גברה והוציאה אותנו לגלות, מטבע המציאות הוא שהדברים יתהפכו וישראל יחזרו לארצם. זה באמת שאלה, איך הוא יסתדר עם זה. אבל הרעיון שהגלות, היציאה מן הגלות, זה דבר טבעי פוליטי, שהוא תלוי במערך המעצמות, זה דבר שכבר נאמר לפני 700 שנה.
מה עם כל האומות שנכחדו?
אבל עם ישראל הוא נצחי.
לא,
אז אומה שנכחדת, אז זהו, אז היא נכחדת. לכן אין סיכוי שהיא תשוב. אבל אומה שהיא נצחית, הכרחי שהיא תשוב. פשוט מאוד. זה ההיגיון שעומד ביסוד הדברים של רבי יוסף אבן כספי. אתה שואל מי זה רבנו יוסף אבן כספי? באמת. מה? גם אתה שואל? אוי ואבוי. רבנו יוסף אבן כספי היה תלמיד חכם ופילוסוף גדול בדרום צרפת. לפני 700 שנה, מעריץ גדול של הרמב״ם. כתב משהו כמו 30 ספרים. שבכולם יש המילה כסף, אדני כסף, מסקיות כסף, תמה כסף, כל מיני כאלה, יש משהו כמו 30 ספרים. שולחן הכסף. למה קראו לו אבן כספי? כי הוא היה מהעיר ארג'נטייר, שבדרום צרפת. ארג'נטייר בירושו מקום הכסף. לכן קראו לו אבן כספי. טוב, עד כאן להיום.